ברוכות הבאות. אני רואה פה פנים חדשות שלא היו שבוע שעבר בשיעור, אבל בכל זאת אנחנו מתחילות שיעור שהוא גם מהלך של שיעור הקודם. שיעור הקודם דיברנו על תורה ו' בליקוטי מאורן של רבי נחמן מברסלב, שתורה ו' נחשבת בחסידות ברסלב כהתורה של אלול, התורה של התשובה. התמקדנו בכמה דברים, התורה ו' מתחילה במילים, שאדם צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. אנחנו נתקדם, למדנו את זה לאורך בשבוע שעבר, ובעצם מה שניסינו להדגיש ולהסביר שם, שכשהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, וכבוד אלוהים זה, כבוד אלוקים זה הכבוד שלו, וניסינו להסביר איך רבי נחמן עשה פה מהלך, שעיקר התשובה, הוא דיבר עליו, עיקר התשובה זה ישמע בזיונו ידום וישתוק, וניסינו להבין מה רבי נחמן מדבר שם. הוא בא ובעצם בא ואומר שעיקר התשובה, בעיקר של חודש אלול, בעיקר לקראת ראש השנה, שאנחנו נדבר על זה בהרחבה על ראש השנה שם, עיקר התשובה זה בעצם שאדם צריך להתחיל להבין שהוא נמצא במציאות, ודיברנו על זה הרבה בשיעור שעבר, של להכיר את האמת על עצמי, שאני כאדם גוף ונשמה, אבל מה שכמו שרבי נחמן בסיפורי מעשיות מספר על בן השפחה והמלך שהתחלפו, אני מזדהה יותר עם הגוף שלי, והגוף מזוהה עם האגו, עם האינטרסים, עם הרצון לכבוד, עם הרצון להשיג דברים מהאנשים, הרצון שיראו אותי, הרצון שאוהבו אותי, כל מיני רצונות שהם דרך אגב מאוד טבעיים, כן? זה לא שהם לא בסדר, רק שצריך לשים אותם במינונים הנכונים. ורבי נחמן מדבר שם על מציאות של עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק, והוא בא ואומר שבעצם עיקר החטא שאנחנו צריכים לעבוד עליו, זה התעסקות יתר בעצמנו. אנחנו יותר מדי שקועים בעצמנו, שקועים באגו, שקועים בתוך המציאות שהעולם מתנהל הכל דרכי, אני מרכז העניינים, ואני בעצם שכחתי את המהלך האמיתי שצריך להיות, שזה בעצם להמליך אותו. אז כל חודש שלול בעצם רבי נחמן מדבר על מציאות, שאנחנו עושים תהליך של תשובה, שהתשובה היא לחזור לשוב ולשורש שלי, כשרבי נחמן מציין ובא ואומר ומחדש לנו פה, אני לא רוצה שתעשו רק תשובה, כמו שיש את התשובה שהרמב״ם כותב עליה, הלכות תשובה, וידוי, עזיבת החטא וכדומה, אומר, הכל טוב ויפה, זו תשובה ראשונה, זה צריך לעשות ללא ספק, אבל רבי נחמן בא ומבקש מאיתנו תשובה מעבר לכך, הוא מבקש מאיתנו לעשות תשובה שנייה, תשובה על התשובה, כשבעצם הוא בא ומסביר לנו, ודיברנו על זה שבוע שעבר ארוכות, שהוא בא והסביר לנו שהיות והאלוקות היא משהו אינסופי וכזה גדול, אין לי סיכוי באמת להגיע לתשובה אמיתית, כי בעצם יש פה איזושהי מציאות כשאני עושה תשובה ומתוודה על חטא, רבי נחמן אומר, כבר תוך כדי שאת עושה וידוי, הראש שלך כבר באינטרסים, באגו, באיך אני נראית בתפילה, איזה צדיקה אני, ויקרנו מהרב ברייטר, את כל המקום של האגו שתופס גם בתהליך של תשובה, אם אדם חושב שהוא עשה תשובה, אז מעכשיו הוא נמצא באיזה זווית רוחנית גבוהה יותר, אז רבי נחמן כבר מדבר שם על המקום שהאגו לא מפסיק להשתולל אצלנו. גם תוך כדי התשובה הראשונה, אני כבר, וואי, איזה צדיקה אני, איך אני מתפללת, איך אני עושה תשובה, איך אני... זאת אומרת, הוא אומר, איך שלא יהיה נופלים פה, ולכן הוא מבקש מאיתנו לעשות תשובה שנייה, שהתשובה השנייה היא ההבנה שהאלוקות היא משהו הרבה יותר גדול ומעבר להכל, היי ברוכות הבאות. עכשיו, אנחנו דיברנו במהלך התורה ו' והסברנו שרבי נחמן בא ואומר שעיקר התשובה זה ישמע בזיונו ידום ואשתו, והוא בא ובעצם אומר, הקדוש ברוך הוא בעיקר בחודש אלול, מי ששם הלב לקראת סוף השנה, מי שעוד לא קיבלה ביזיון היא מוזמנת, ומי שבכלל מדברת על ישמע ביזיונו ידום ואשתו, כי עוד יותר מקבלת ביזיון, אני אתמול תוך כדי שהסברתי לרוני, היינו בדרך לאיזה חתונה, תוך כדי שאני אומרת לו, ותורה ו' וישמע ביזיונו, ואני מטיפה לו על משהו שהחלטנו לשתוק, פתאום היה איזו סיטואציה, יצאנו מהחנייה והתנפלו עלינו איזה זוג, והתחילה להגיד לי, המטפחת שלך, ולא שמעתי את ביזיוני ושתקתי, אלא הבאתי לה כזה שוס של עורכת דין מסריחה, והיבשתי אותה, ואחרי זה אמרתי לרוני, אתה מבין מה זה רבי נחמן? את רוצה ללמד תורה ו'? בואי אני אמשוך לך את השטיח מתחת לרגליים, יאללה, נפלת ישר על האקשן הראשון. מה, וזה? את חושבת שיש לי מטפחת? אז את לא רואה שלט עצור? את נכנסת בי? תתביישי לך כזה, יור, יור, יור. לא משנה, אז, אבל זאת השאיפה. עכשיו, מה הכיף אצל רבי נחמן? אצלו כל התורה של רבי נחמן זה תורה מנחמת, הכל זה מעט זה גם טוב, את ישר יכולה להתחדש ולעשות תשובה, יאללה, מתחילים מההתחלה. לא נורא, מתנים מההתחלה. עכשיו, מה שדיברנו ארוכות שבוע שעבר, דיברנו על מה זה ביזיונות, ודיברנו שהביזיון הכי קרוב אלינו והכי קשה זה ביזיונות של הכישלונות שלנו, כי כשאני נכשל, זה בעצם הביזיון הכי גדול. יש פה כמה מעגלים עם ביזיונות, כן? אנחנו נדבר על זה היום ארוכות. יש ביזיון שאני חווה אותו בתוך המעגל האישי שלי, שהרחבנו על זה ואמרנו שכישלונות, וכשהמציאות לא הולכת כפי שאני רוצה, או כל מיני מקום, זה ביזיונות שהן ביזיונות אישיים. וההתמודדות של זה, אמר לנו רבי נחמן, ניסינו להסביר את ההתמודדות, שאיך אני מתמודדת עם ביזיון של כישלונות, או רוחניים, או מעשיים, של דברים שאני רוצה ולא יוצאים לי. אז רבי נחמן הסביר לנו, ודיברנו על זה ארוכות שבוע שעבר, כשאני מתבזה במקום כזה, אפילו אני רוצה להתעלות רוחנית, דיברנו על זה ארוכות, אני רוצה עכשיו לעשות תשובה, ולא מצליחה לתפוס את הסידור, לא מצליחה להתרכז, לא מצליחה להתפלל, או מישהו מבזה אותי ברחוב ודקה אחרי שאני מצטטת תורה ואני נכנסת בו חזיתית חזרה. זה כישלונות. אני כאילו מאבדת את הממשלה על עצמי. רבי נחמן תמיד מדבר שהאיש הישראלי צריך שתהיה לו ממשלה על המלאכים אפילו. והמקומות שאני מאבדת את המלוכה, זה נקרא, כן, מאבדת את הממשלה, זה מקומות שקודם כל במעגל הפרטי שלי אני מאבדת שליטה על התנהגות שלי, מידות לא טובות, נופלת לקינה, נופלת לרכילות, לשון הרע וכו וכו וכו, כל אחת כמיטב דמיונה על מה שעשתה לפני שעה. ובתוך הדבר הזה אומר רבי נחמן, אל תדאגו, זה חלק מתהליך התשובה. הוא בא ואומר לנו, התשובה היא תהליך של רצו ושוב. כל העבודה הרוחנית היא תהליך של רצו ושוב, עליות וירידות. אז רבי נחמן מרגיע אותנו ואומר, אל תדאגי, אל תחשבי שאת עכשיו הגעת לאיזושהי מדרגה ואת עכשיו שם. אדם חי, זה מוניטור רץ, עולה יורד, עולה יורד, את עולה ויורדת. לקבל את זה ולהבין את זה, זה רבי נחמן אומר שמי שמנסה להתקדם רוחנית אומרים לו אמתן. אני עושה תקציר של שבוע שעבר. מה זה אמתן? חכה בסבלנות פה בחדר המתנה. אמרנו, לא פותח לך את שערי קדושה. והסברנו גם שבוע שעבר. למה? כי הוא מסתכל ואומר, אם אני אפתח לך את שערי הקדושה, ואת עכשיו תתעלי רוחנית, הגאווה שתפלי עליה לא שווה את כל המסלול הזה, אז בואי נחסוך לי ולך, שבי תמתיני. כמו שנכנסים לרבי עמוס, הוא אומר, שב, תקרא תהילים. שב, מייבש את הבן אדם, עד שהבן אדם עם כל הסלביות שלו והאגו שלו, וזה לאט לאט כאילו כבר מגיע כולו, נוריד קצת את האגו. ודיברנו על זה ארוכות שבוע שעבר, אוקיי? על כל המציאות הזאת. עכשיו, צריך להבין שיש גם עוד מעגל, מעגל ביזיונות נוספים, שזה מעגל של הביזיונות שלנו מול מערכות יחסים, אוקיי? זאת אומרת, זה לא רק אני ואני וכל ההתנהלות שלי עם עצמי, יש לנו גם התנהלות של מערכות יחסים, ששם אני עלולה, כן? אני אומרת את זה בעדינות, לחטוף ביזיונות. וצריך גם להבין עכשיו את כל התהליך הזה של מה רבי נחמן מדבר פה, מה זה הביזיונות האלה, מה אני אמורה לעשות עם הדבר הזה. עכשיו, משהו שמאוד חשוב לי להגיד, ואני תמיד אומרת את זה כשאני מלמדת תורה ו, ישמע ביזיונו ידום וישתוק, זה לא כולל, תח סוגריים, אלימות, השפלות, אלימות אני מתכוונת לא פיזית, לא מילולית, לא השפלות, אף אחת או אף אחד בעולם הזה. דרך אגב, אחת השמות הנרדפים לנשמה זה כבוד. כבוד, כבוד הנשמה וכבוד אלוקים זה דברים מאוד חשובים. הנשמה החצובה, עוד נקרא את זה, חצובה מכיסא העליון. זאת אומרת שכשאני מרגישה השפלות או אלימות וכדומה, לשים שם גבול, זה לא דבר ש, אוקיי, אז אני אשתוק על זה, אני בכוונה פותחת על זה סוגריים. כי יש איזו נטייה לאנשים לחטוף מדמויות מתעללות בחיים שלהם דברים, ואז להגיד, טוב, ישמע בזיונו ידום וישתוק. לא. הנשמה זה שם נרדף לכבוד. הכבוד של הנשמה שלי הוא משהו שאני צריכה לשמור עליו, ונשמרתם לנפשותיכם, אוקיי? אנחנו לא מדברים על הדברים האלה. אני מדברת על ביזיונות, שמה שנפגע שם זה האגו. ו-99% מהפעמים, כשאני נפגעת ממשהו, אם אני עושה עכשיו התבוננות ומה שנקרא משפט לעצמי, קורא לזה רבי נחמן, הוא אומר שיש דין למטה, אין דין למעלה. כשאני מתבוננת בתוך עצמי, בדרך כלל אני מגלה שמה שנפגע פה זה האגו שלי. ועכשיו, כשאני מגיעה עם האגו הזה למערכות יחסים, אז מה בדרך כלל קורה? אגו נפגש באגו. אז אנחנו נמשיך עם תורה ו' ונבדוק מה רבנו אומר על זה. אבל חשוב לי גם להגדיר לכם מה זה אגו. בסדר? כי אני לא רוצה גם לדבר על האגו ממקום סתמי כזה. כי צריך להבין שהאגו שלנו נוצר, או התדמית שלנו, או האישיות החיצונית שלנו, נוצרה בדרך כלל כתוצאה ממאורעות החיים, דברים שעברנו. זאת אומרת, ולמה אני גם מקדימה את ההקדמה הזאת? כי גם רבי נחמן מדבר פה בתוך כל התהליך הזה של התשובה והעבודה עם האגו שלי, וביטול, ביטוש האגו, כן? עם כל הדבר הזה, גם את זה צריך לעשות בסלחנות. זאת אומרת, עוד נמשיך פה בתורה ונקרא, גם כשאני מתבוננת על עצמי ורואה שעכשיו אני מונעת מאינטרסים, מכבוד עצמי, מרצונות של לקחת דברים לעצמי, לא ממקומות נקיים, גם שם אני צריכה להתנהל עם עצמי בסלחנות ולדון את עצמי לקו זכות, מה שנקרא. כי ההתמודדות שלי עם העולם היא תוצאה של מאורעות החיים שעברתי. זאת אומרת, אדם שעבר בתור ילד, תראו ילדים איזה מתיקות יש שם, יש שם איזשהו מקום נקי של נשמה, אבל ילדים שגדלים במקומות שלא מכילים אותם באמת, ואין להם מקום אמיתי, ואין שם מסגרת מספיק שנותנת להם את הכבוד שלהם, את האהבה שלהם, את השייכות שלהם, את הנראות שלהם, את ההקשבה אליהם, אז ילדים שם כבר מגיל מאוד מאוד צעיר מפתחים אישיות שהיא בעצם מנגנון להגן על מקומות פגועים בתוכי. ולצערי, ואני אגיד את זה ככה, אנחנו נהיה ההורים הכי מדהימים, החברה המודרנית, עצם זה שאנחנו כבר בגיל מאוד צעיר מכניסים ילדים למסגרות של פעוטונים ומעונות וגנים, כבר שם עצם המעבר של הילד מהאימא המניקה והמכילה והבית הרגוע לתוך מסגרות של התמודדות שם על תחרות של תשומת לב ושיראו אותי ושיקשו אליי והמטפלת תראה אותי, אנחנו כבר יוצרים מגיל מאוד צעיר, אצל כולנו זה נוצר, מנגנונים של עכשיו אני צריכה לשים איזשהו סוג של אגו חיצוני כדי להיכנס למקום של אינטרסים וכדי להיכנס למקום של מניפולציות, לראות איך אני משיגה אהבה, איך אני משיגה שירות, איך אני משיגה שייכות. רואים את זה הרבה פעמים במשפחה, שכל ילד מחפש משבצת אחרת, אם הוא הילד הטוב אז אני אהיה הילד המופרע, ואם הוא הילד המופרע אז אני אהיה הילד המרצה, וכל אחד מחפש את התפקיד שלו בעולם. ובעצם מה שנוצר פה, וזה מה שרבי נחמן מתאר עם התורה כאן, נוצר פה בעצם מציאות שהעבדה הכי גדולה בעולם זה שאני איבדתי את עצמי, את האני האמיתי שלי. אני לא קשורה בו, אני לא מכירה אותו. האני הזה היה פגיע ורגיש וכזה מאוד תמים, משלון תמימות ושלמות, ובג'ונגל של החיים התחלתי לאמץ לעצמי כל מיני מנגנונים של קורבנות, של מסכנות, של להיות חזק יותר, כל אחד לפי המנגנונים שלו. ויש פה מקום מאוד עדין איך אדם מזהה את המנגנונים האלה של האגו שלו, זה מהמקומות שכשאני נפגעת ממשהו מאוד, אני צריכה לנסות להיזכר, קודם כל לזהות ממה נפגעתי, בדרך כלל זה ממקומות של חוסר ערך, ואז אני יכולה ממש לעשות תהליך של התבוננות, איפה בפעם הראשונה בחיים שלי אני זוכרת את ההרגשה הזאת. בדרך כלל אנחנו נעשה את זה בהשקטה, וזה דבר מצוין לעשות את זה תוך כדי התבודדות. אני יכולה להגיע ולזהות שפלונטרים רגשיים שיש לי במערכות יחסים היום, אלה פלונטרים רגשיים שזה יושב, זאת אומרת, זה כמו שתפוח, זרקתי אותו לרצפה והוא חטף מכה. במקום שהוא חטף מכה, המקום שם כזה רך, רקוב כזה, אז אם נוגעים לי שם, תוך שנייה נכנסים לי לתוך הלב של הפרי, כן? תוך שנייה מחיבים לי בלב. זאת אומרת שהמקום הזה שהוא רגיש מאוד, חטף מכה. ורבי נחמן עכשיו מנסה לדבר איתנו על מקום של תהליך של התמודדות עם המקום שנסות להגיע לשורש של עצמי. ואני רוצה להתחיל, אני גם רוצה להזכיר לכם עוד משהו שהוא מאוד חשוב. שבוע שעבר הקראנו קטע מהלב והמעיין. אתם זוכרות את הקטע מהלב והמעיין? מי שלא זוכרת, הקראתי את זה מהסיפור המעשיות של רבי נחמן. כשרבי נחמן, אני אקריא את זה עוד פעם, כי זה משפט מאוד מאוד חשוב של הבנה. זה קטע בתוך קטע סיפור, בתוך סיפור של שבעת הקבצנים, ואני מכירה את הקטע הזה שרבי נחמן מתאר פה, שיש הר, ועל ההר עומד אבן, ומן האבן יוצא מעיין. וכל דבר יש לו לב, אומר רבי נחמן, וגם העולם בכללו יש לו לב. ואני מדלגת קצת, ואז הוא מתאר שזה ההר עם האבן והמעיין הנעל, הם עומדים בקצה אחד של העולם, והלב של העולם עומד בקצה אחר של העולם. זאת אומרת, הוא מתאר פה מציאות של שני הרים, על הר אחד עומד המעיין, הלב של המעיין, ועל ההר השני עומד לב העולם, הוא קורא לזה, כן? ואז הוא אומר, הלב הנעל, לב העולם, עומד כנגד המעיין, וחושף ומשתוקק תמיד מאוד מאוד לבוא אל אותו המעיין. משתוקקות גדול מאוד מאוד, והוא צועק מאוד לבוא אל אותו המעיין. וגם זה המעיין משתוקק אליו. ואני מדלגת ולא אקריא את הכל, כי דיברנו על זה שבוע שעבר, מי שרוצה שהוא נמצא באתר. רבי נחמן בעצם מתאר פה את הטרגדיה של האנושות. יש לי את הלב, כן, הלב שלי, הוא קורא לזה לב העולם, זה הלב הישראלי, לב העולם. ומולי נמצא בהר אחר המעיין, שזה מקור הנביאה של החיות ושל החיים, שזה אתם מבינים שזה בעצם האלוקות. עכשיו מספר פה רבי נחמן שהלב הזה לא יכול רגע אחד לא להסתכל על המעיין. אבל הוא לא מצליח להגיע אליו לעולם. למה? כי כדי להגיע אל הלב, כדי להגיע למעיין, הוא צריך לרדת מההר שלו ולעלות אל המעיין. אבל ברגע שהוא יורד לעמק, הוא לא רואה יותר את המעיין. זאת אומרת שרבי נחמן מתאר פה את הטרגדיה של האנושות. האלוקות, בגלל שהיא כל כך אינסופית וגדולה, היא לא יכולה באמת להצטמצם ולהיכנס לתוך העולם הזה, עולם העשייה. ולכן אני בעצם נמצאת במצב שהנברא, כן, האיש הישראלי והנבראים כולם, נמצאים תמיד בהשתוקקות בלתי פוסקת להתחברות עם האלוקות, אבל אני לעולם לא אוכל באמת להתחבר עם האלוקות. זאת אומרת שאני חיה פה בעולם הזה עם כיסופים ורצונות והרגשת חיסרון כל כך גדולה שלעולם היא לא תתממש. עכשיו רבי נחמן הסביר פה, אחר כך דיברנו על זה שבוע שבוע, איך בכל זאת האלוקות נותנת לנו רשימויים ורסיסים, איך האלוקות יורדת פה לתוך תדר של חסד. דיברנו על זה שהדרך להוריד אלוקות ושכינה לפה זה על ידי חסדים, שהחסדים זה בעצם דברים שאנשים עושים בלי אינטרסים. שוואלה, עשיתי את זה, לא כדי שיראו אותי, לא כדי שימחו לי כפיים, ולא חשבתי במניפולציה מה אני צריכה ממך שאני אתן לך את זה ואת בסוף תתני לי את זה בחזרה. אבל צריך להבין פה משהו מאוד עמוק. החיסרון הזה שאנחנו חיים איתו באנושות, זה תחושה בלתי נסבלת של רעב רוחני תמידי שאנחנו לא יודעים במה למלא את זה. מה בדרך כלל אנשים ממלאים את זה? בהתמכרויות. דיברנו על זה הרבה. אני זוכרת שקראתי באחד מהספרים של דוקטור גבור מאטי, אנחנו מלמדים התמכרויות ועושים פה הכשרות של הצעדים. אני זוכרת שקראתי באחד הספרים של דוקטור גבור מאטי שהוא מתאר שם בחורה שהתמכרה לקריסטל מט, שזה אחד הסמים הכי קשים שממש כמעט אין דרך חזור משם. והיא אמרה לו שם, הרגשתי כשלקחתי את זה פעם ראשונה שקיבלתי חיבוק מאלוהים. עכשיו זה מטורף לקרוא את זה ולהבין את זה, תבינו, ההשתוקקות הזאת, יש איך למלא אותה כשילד גדל לפחות במקומות, במשפחות שיש שם אהבה והכלה ושייכות וחיבוק ויש להורים זמן אליו, זאת אומרת אפשר למלא את החיסרון הזה בדברים כאלה וברוחניות, זה מה שרבנו מנסה להסביר לנו פה, שהדרך היחידה להתמלא זה ההשתוקקות הזאת, זה ברוחניות. בחומר אני לעולם לא אצליח למלא את הרעב האמיתי הזה, אבל אנשים נופלים הרבה פעמים למקומות של התמכרויות, למערכות יחסים, לאוכל, למין, לסמים, לשופינג, תעשו לי לייק, כן? לייקים וכדומה, להרצה סביבתית, סלבים שמתמכרים לאהבת ההמון, כל מיני דברים, תופעות של התמכרות, שכל סיבות ההתמכרות האלה, זה הרצון למלא את ההשתוקקות הזאת של הלב למעיין שרבי נחמן מתאר כטרגדיה של האנושות, כי בעצם לעולם לא תתגשם עד הסוף. אבל אנחנו אמורים להסתפק ברסיסים האלה, ברשימויים האלה של הדבר הזה. למה אני מספרת את כל זה? כי עכשיו שאנחנו נתחיל לקרוא את המשך התורה של רבי נחמן, אנחנו נבין למה גם כשרבי נחמן מדבר עליי, על מושג התשובה, והוא אומר לי, עיקר התשובה זה שאתה צריך למעט בכבוד עצמך ולהרבות בכבוד המקום, שזה המקום, זה אחד השמות של הקדוש ברוך הוא, עדיין רבי נחמן מדבר איתנו מאוד בעדינות. כי גם הצורך והרצון וההשתוקקות לכבוד ולאינטרסים ומניפולציות וכל המידות שאני רואה כמו ג'ונגל בתוכי, של קנאה, של תחרותיות וכדומה, רבי נחמן בא ואומר לי, אני יודע שהכל זה נובע מההשתוקקות, מהחיסרון הזה. את רק צריכה אבל קצת לכוונן את הכלים, למלא אותם בדברים הנכונים. אבל גם כשאת מוצאת את האגו הזה בפנים, בואו נראה מה רבי נחמן מבקש מאיתנו לעשות, ואני ממשיכה את תורה ו' שהתחלנו את השבוע שעבר, וזה לא שאני מסיימת את תורה ו', וכששי אמרה את זה, צחקנו ואמרנו את זה מאוד נכון, תורה ו' זה תורה שאפשר ללמוד אותה לדעתי שנה שלמה, אבל בכל זאת אני לוקחת כמה דברים, ואז אז דיברנו על תשובה ראשונה, תשובה שנייה, גם הסברנו שבוע שעבר כמה חשוב לא להתייאש, שזה עיקר הבקשה של רבי נחמן מאיתנו, כי למרות שהלב רואה את המעיין ולא מצליח להתמלות במעיין, כל מה שמבקשים מאיתנו זה לא להתייאש. הדברים הקטנים, הרישים היום הקטנים, המעט, זה גם טוב שרבי נחמן מדבר עליו, הוא מדבר שגם הרצון שלך הוא מספיק טוב. גם אם לא הצלחתי בכל התהליך של האלול, אפילו תפילה אחת ששמעתי בכלל מה שאני מדברת, אומר רבי נחמן, עצם ההתכווננות לשם היא טובה ונכונה, ועוד מעט נקבל ממנו עוד כמה עצות, איך כדאי בראש השנה ככה לעלות על הגל. ואני קוראת ככה. אז דיברנו שעיקר התשובה זה ישמע בזיונו ידום וישתוק, ואני ממשיכה ואומרת, והנה מבואר לאל, אומר רבי נחמן בליקוטי מאורן תורה ו', שעל ידי הדמימה והשתיקה, ששותקין לחברו כשמבזים אותו, על ידי זה זוכה לתשובה שבחינת כתר, כי סייג לחוכמה שתיקה. ועכשיו תשמעו את העניין הזה. כי צריכים להיזהר מאוד לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו החולקים עליו ומבזים אותו. צריך לדונם לכף זכות ולשתוק להם, ועל ידי זה נמצא בחינת כתר. ואני מדלגת ואומרת וממשיכה פה עוד, דהיינו שצריכים, תשימו לב איך הוא אומר את זה, להשתדל, לחפש ולבקש, אחר כל צד זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל, ולדון את הכל לכף זכות, כי הם בחינת כתר להשם יתברך כנל. ודן את כל אדם לכף זכות נמצא, שעל ידי שדנים את הכל לכף זכות, שעל ידי זה ששותקין לו כשמבזה אותו, כי מוצאים בו זכות שאינו חייב כל כך במה שמבזה אותו, כי לפי דעתו וסברתו נדמה לו שראוי לו לבזות אותו. על ידי זה נעשה בחינת כתר, היינו כנל, שעל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת כתר כנל. את צריך פה לנסות ולהבין משהו מה רבי נחמן אומר פה. הוא נתן לנו כמה עצות איך אני מקבלת ביזיונות, נכון? שבוע שעבר דיברנו שאני חוטפת ביזיונות על כישלונות אישיים שלי וכישלונות רוחניים שלי וכישלונות שאני רוצה להיות בה בקדושה ואני לא מצליחה. הוא נתן לנו הסבר ואמר לנו כל התקרבות, כשאדם מתקרב ברוחניות מראים לו התרחקות, קראנו מתורה ממחת. ואחר כך הוא גם בא ואמר לנו מי שרוצה להתעלות בקדושה אומרים לו אמתן. אחרת אם הוא יתעלה בקדושה, הוא יהפוך להיות גאוותן, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לדור איתו בכפיפה אחת, כמו שכתוב. אז הוא נתן לנו כל מיני עצות להבין שכשאני מקבל את הביזיונות האישיים שלי, אוקיי, אל תיכנסי לייאוש מזה, אל תפלי לייאוש מזה, תביני שזה מהלך רוחני כזה, זה חוק רוחני, זה מה יש. מעט זה גם טוב, עצם זה שאת כוספת ומשתוקקת אליו, מספיק לו, הוא אוהב אותך גם בחדר המתנה. השערים עדיין נעולים, שערי הקדושה. הכל בסדר, אומר רבי נחמן. זה עיקר העבודה. הוא אוהב אותך, הוא רוצה אותך, הוא משגיח עליך, קראנו את זה מהרב ברייטר, שהרב ברייטר בא ואמר, זה לטובתך. זה לטובתך שהוא לא נותן לך לעוף גבוה מדי, כן? את עופי גבוה מדי, תהפכי להיות מפורסמת של שקר. עכשיו, מה קורה עם המקום עכשיו שהביזיונות שלי מגיעות ממעגל מערכות יחסים מסביבי? אז קודם כל אומר פה רבי נחמן, העבודה שלי זה לדון אותו לכף זכות. בתורה רשפי ב', שזו תורה שלמה שדנה באיך דנים לכף זכות, יגיד שם רבי נחמן וידגיש בעיקר שחייב כל אדם גם לדון את עצמו לכף זכות. שהוא בא ואומר בואי תתחילי עם זה, כי אדם שלא דן את עצמו לכף זכות, והיא מתחילה להיות קשה עם עצמה, אישה שכל היום יש לה את הקול הביקורתי הזה, שכל היום יורד אליה, אז היא פשוט משפריצה את זה גם החוצה. זאת אומרת, אני לא מסוגלת לדון אנשים לכף זכות, אם אני לא דנה את עצמי לכף זכות. מצד שני, כשאני רואה את הכישלונות שלי, אז הרבה יותר קל לי גם לדון לכף זכות אנשים אחרים. בואי נה, גם אני לא מושלמת. גם אני נפלתי, גם אני כעסתי, גם אני דיברתי לא יפה, גם אני חטפתי עצבים בחום הגדול הזה וכל מיני. זאת אומרת שיש פה תלה שרבי נחמן בא ואומר, בואו נתחיל עכשיו לעשות עבודה, ביזיון המטרה שלו, ולקראת, אמרתי לכם, לקראת אלול יורד בנק הביזיונות, כל מי שנשאר לה בעובר ושב ביזיונות שהיא לא קיבלה, בדרך כלל לקראת סוף שנה זה הכל משפח עליה, כן? אז בתוך הדבר הזה אומר רבי נחמן, אומר רבי נחמן, בואי תביני, הביזיון הזה לטובתך. למה? את באה לראש השנה, מה המטרה של ראש השנה? מי שיודע, עיקר העניין של ראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא לעולם. זאת אומרת, אם כל השנה גנבתי לו את הכתר, לפחות יום אחד בשנה, אני ככה בהתכווננות, אני רוצה להחזיר לו את הכתר. ניסיתי בכל המניפולציות שאני יכולה להשתלט על העולם, לא הצלחתי. ראש השנה, יש לו סגולה מאוד מיוחדת. צריך להבין שהסגולה של הימים הטובים של היהדות, זה לא סתם עוד יום. זה מבחינת כמו מסע בזמן. יש את העניין של שנה, שנה שזה מקום, זמן ונפש. זאת אומרת, צריך להבין שאנחנו כמו במסע בזמן, וכשאני עכשיו נוסעת במסע הזמן בימי אלול, אז אני נמצאת לא סתם בימי אלול שהם ימים של רצון ומחילה, זה 40 יום שמשה רבנו עלה עד ליום כיפור, שהוא עלה אחרי שבירת לוחות הראשונים, עולה ללוחות שניים, אז זה זמן מסוגל למחילה, לתיקון דברים שבורים, נשברו הלוחות, הוא תיקן אותם, יש אפשרות להזדמנות שנייה, ו... ראש השנה עצמו, אני רוצה להזכיר לכם מה קרה בראש השנה. בראש השנה נברא האדם, נברנו, כן? יום שישי, כ"ה באלול נברא העולם, יום הראשון, יום השני, למדנו את זה בגן שושנה, כן? בריאת העולם. ביום השישי נברא האדם. מה קרה במציאות של בריאת האדם? אחר כך הוציא ממנו צלע, חווה נבראתה, שזה משהו מקסים להבין, גם תבינו מבחינת מערכות יחסים, גבר נברא לכתחילה למציאות של לבד. אישה נבראתה ישר למציאות של זוגיות. זאת אומרת, אם מסתובב לכם אבם בבית, תבינו שזה הטבע שלו פשוט. כן, אנחנו לכתחילה נבראנו למציאות של שניים, הם נבראו לכתחילה למציאות של אחד, לכן קצת יש שם איזשהו בג מסוים. וגם אני תמיד טוענת שלא, כתוב עליו יפל תרדמה, יפל תרדמה והוציאו את הצלע, לא מצאתי באף מקום שכתוב שהוא התעורר. אני אומרת לכם, זה לא יודעת. אני צריכה להגיד לנויה מנדל שתאמץ את הבדיחה הזאת. זה לא נעים להגיד, אבל זה שם. עכשיו, צריך להבין מה קרה ביום שישי, בריאת חווה, ואז מתחיל שם התרחשות. תבינו, העולם היה אמור להתקן. הם בגן עדן, יש להם הכל. עוד רגע נכנסת שבת, היא אפילו לא צריכה להכין חריים מדג מרוקאי, כלום, הכל גן עדן, כן? ונכנסת השבת, ואז העולם היה אמור לבוא על תיקונו. הממה הגיע הנחש, כן? כשהנחש בעצם הביא את המקום הגדול של פירוד בעולם, מה בעצם הביא הנחש לעולם? את המציאות של הנפרדות מהקדוש ברוך הוא. שם, בחטא אדם הראשון, שזה היום של ראש השנה, מתחיל החטא לקראת 12 בצהריים, אני חושבת. מה קורה עד חצות היום? עד חצות היום, אנחנו נשמות שנוסעות בזמן עכשיו ונמצאות עכשיו בזמן, בחצי יום הראשון של ראש השנה, שאנחנו נמצאים במציאות שהיא לפני חטא אדם הקדמון. זאת אומרת שיש לנו אפשרות לנסוע במסע השנה הזה ולהגיע במסע בזמן הזה, להגיע לזמן מאוד מיוחד שבו אנחנו נמצאים במציאות שלפני חטא אדם הראשון, לפני הקלקול. שהקלקול הגדול זה היה נפרדות שלנו מהקדוש ברוך הוא. כי מה בא הנחש ועשה עם חווה? אני אומרת את זה פה הרבה. הוא קודם כל התחיל לדבר איתה לשון הרע עליו, אבל כשהוא התחיל לדבר עליו איתה, והוא אמר לה, אף כי אמר לכם אלוקים, הוא נטע בתוכה את התחושה, את האמונה השקרית, שהקדוש ברוך הוא לא נמצא פה בינינו, לא שומע אותי, לא רואה אותי. יש איזו נפרדות מסוימת, הוא ניתק אותה ממנו, התחיל לדבר איתה עליו לשון הרע, עוד לפני שיכלה מהתפוח, כן? גם יצר אצלה מציאות של מחשבה שהוא לא באמת לטובתי. ואם אנחנו נתבונן על הנקודות האלה של הסריטות האלה, שהן סריטות גנטיות בנשמה שלנו, כן? אנחנו נבין שמחת אדם הראשון אנחנו מסתובבים בתחושה שהוא לא באמת לטובתי, שהוא לא באמת איתי, הוא לא שומע, לא רואה מה קורה פה, ושיש בינינו גם איזושהי תחרות, כן? אף כי אמר אלוקים. שעכשיו הוא בורא עולמות? לא, אני בורא עולמות. אני אומרת לך מה? לא, הוא עובד אצלי. שימו לב, רוב המציאות שלנו, של מציאות של אגו, זה מציאות שאני נופלת, אם אנחנו מדברים, דיברנו על התמכרויות, ההתמכרות הכי קשה, זאת שליטה. וזאת התמכרות. שליטה זה אובססיה וזו התמכרות מאוד קשה, והרבה נשים תגדנה, אני לא שתלטנית, אני פשוט דואגת, אז אין צורך. אומרים תמיד שבמילה דאגה, מה חסר? בית של ביטחון, כי זה א', ג', ד', א', מה חסר? הבית של הביטחון. כי שליטה היא התמכרות קשה, כי בעצם מה קורה שם בתוך הדבר הזה? אני בנפרדות ממנו, גונבת לו את הכתר ומנסה לנהל את העולם. ואז כמובן, אני תמיד בסבל. למה אני בסבל? כי אני לא מצליחה לנהל את העולם. איכשהו, כמה שלא תשתלטי, בסוף הוא ימשוך לך את השטיח מתחת לרגליים. עכשיו אני רוצה להקריא לקראת ראש השנה, כן? חלום שחלם רבי נחמן. בדרך החלום הזה, אנחנו נבין מה זה המהות של ראש השנה, מה העבודה שלנו שאנחנו צריכים לעשות שם, וגם נבין איך אנחנו אמורות להתנהל עם כל הנושא הזה של ללמד כף זכות. כי תמיד אני אומרת, מה זה ללמד כף זכות? כשמישהו פוגע בי, מאוד קשה לי ללמד עליו כף זכות. דיברנו שאומנם נפגע לי האגו, נכון? בדרך כלל זה פגיעת אגו מאוד קשה, ביזיון, אבל כשנפגע לי האגו, אני צריכה להבין שהאגו הזה זה האישיות שאני מזדהה איתה, שזה אני. התהליך הזה של ההכרה בזה שהאגו שלי זה מין צל שמלווה את הנשמה שלי, זה בן השפחה שמלווה את הנשמה שלי, וזה צל שמנהל אותי ואת החיים שלי, ואני צריכה כמה שיותר להתנתק מהצל הזה, כי הצל הזה רק יביא אותי לסבל ולכאבים. כי האגו תמיד ייפגע ממה אומרים, מה עושים. ורבי נחמן בא ואומר פה, אני יודע שזה כואב. ביזיונות שמטרתם למרק אותי, למרק לי את האגו ולהביא אותי למקום של ראש השנה, אני מגיעה כבר מה שנקרא על הרצפה, כן? כשאני כבר, ממקום שכבר ביטשתי את האגו שלי לחלוטין, זה מציאות לא קלה. אז רבי נחמן מבין את זה. זה לא שהוא בא ואומר לך, יאללה סתמי, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. זה אחד הדברים הכי קשים שאדם יכול לעשות. אבל בואו נראה איך הוא נותן לנו כלים להבין שאדם שעומד מולי, או גם כשאני נכשלת, ואני בכישלון ובביזיון מעצמי, שאיבדתי שליטה על עצמי וכדומה, איך אני יכולה לדון שם בכף זכות? כי אני מבינה שבעצם בחיים שלי עברתי דברים, הגעתי למקומות של חסרונות מאוד קשים, של תחושות מאוד קשות, שיצרתי איזושהי מציאות של צל כזה שהולך איתי, כן, בין השפחה הזה שהולך איתי, ומנסה בסך הכל, מה הוא מנסה בסך הכל? להציל אותי. להציל אותי ממה? מהכאב הזה. כי אותו ילד קטן, שיצר לעצמו איזושהי תדמית, שיכולה לפעמים להיראות נוראית, כן? כל מה שהתדמית הזאת נוצרה במניפולציות, בדברים הלא פשוטים, כל התדמית הזאת יש לה מטרה אחת שלא יכאב לי. אני רגישה, אני פגועה, אני כאובה, אני רגישה מדי, יצרתי איזשהו מנגנון, ועכשיו המנגנון הזה בא בעצם לשמור עליי, זאת אומרת שגם ללמד כף זכות על אדם שאני רואה אותו, עושה משהו לא בסדר, אפילו כלפיי, או דברים שקורים איתי, זה המקום הזה של התובנה, שגם התדמית הרעה הזאת, האגו הזה, שלפעמים אני מזהה בתוכי ולא יכולה לסבול אותו, גם הוא היה לו כוונות טובות, היה לו איזשהו רצון טוב. אני כן אקריא את זה מרבי יצחק ברייטר, ושוב פעם אני אומרת שזה רבי נחמן נותן פה תורות לאלול ולראש השנה, שהן תורות מאוד מאוד חשובות בתובנות האלה של להבין איך אני ניגשת ליום הדין, איך אני ניגשת שם עם הרבה לימוד כף זכות על עצמי, עם הרבה חמלה על עצמי, עם הרבה חמלה על אחרים, ועם הרבה הכנעה ממקום נעים, לא ממקום שאני מרגישה מושפלת. אני נכנעת אליו, אני מחזירה לו את הכתר. בואו נראה מה אומר הרב ברייטר. הוא אומר דבר כזה. יסוד היסודות ועיקר העיקרים, מה שזכינו לשאוב ממימי הנחל, נחל נובע מכוח חוכמה, זה אחד הכינויים של רבי נחמן מברסלב, מה שזכינו לשאוב ממימי הנחל, הוא לידה ולהיוודה. לידה זה ממקום של הדעת, ולהיוודה זה מהמקום שזה החוויות עוברות דרכי. זאת אומרת, כל עוד אני יודעת דברים מהשכל, אז מאוד קל לדקלם, כל היהדות זה וידעת היום ושבות אל הלב. להיוודה זה אומר שהכל עובר דרכי, אני עוברת את זה דרך הגוף שלי עם כל הכאב שבדבר. כי כל מה שעובר על האדם, בין ברוחניות, בין בגשמיות, במזיד ובשוגג, באונס וברצון, הכל בגזירת היוצר הוא. כי אם האדם איננו ראוי ולא זכה עדיין להתקרב אל הקדושה ואל המצווה לעשות אותה, מבלבלים אותו מן השמיים ממנה, כנתגלגלת בתוך מחשבותיו מחשבה מבלבלת כזאת, אשר אינה מניחה אותו לעשות את הדבר שבקדושה אף שרצה לעשותה. דיברנו על כל הביזיונות שאני מקבלת, גם שאני לא מתעלה רוחנית, ביזיונות מהסביבה שלי, ביזיונות של כל דבר, והוא אומר, וכל זה אינו חס ושלום לנקמה מהשם יתברך, כי אם ברחמיו יתברך, המרחם על כל מעשיו יודע ועד היה נמת, כי אי אפשר, הוא יודע, שאי אפשר לקרב אל הטוב, אי אפשר לקרב אותי אל הטוב או אותו, אי אפשר לקרב אל הטוב, כי אם בדרך זה להודיעו איך הוא רחוק מטוב, ואיך הוא עומד במדרגה פחותה כזו, ואין עליו לעשות כי אם לצעוק אחר המעשה הרע להשם יתברך על זה, ולספר הכל לפניו יתברך ולשפוך ליבו בתחנונים, ולפרש שיחתו לפניו ולבקש ומתחנן לנפשו, שיזכהו השם יתברך להתקרב אל הדבר שבקדושה. והוא ממשיך פה ואומר, ועל יסוד זה סובבים והולכים כל המאמרים וכל התורות של הליקוטי מוהר"ן, וכל מיני התחזקות, ובפרט התורה הזמרה לאלוקיי באותי, ליקוטי מוהר"ן, חלק א' סימן ר' פ' ב', שזה התורה הכי ידועה בברסלב, והיא ידועה כתורת הזמרה, שתורת הזמרה זה בעצם ללמד זכות, מה שצריכים לדון את עצמו ואת אחרים לכף זכות. כי זהו עיקר לימוד זכות, ותראו איזה עצה נותן פה רבי נחמן. תראו מה זה לימוד זכות, ולימוד זכות צריך להבין אצל רבי נחמן, קודם כל על עצמי. אם אני לא יודעת להיות סלחנית לעצמי, ולא יודעת לראות את עצמי באור חיובי, ואני אשים את עצמי כל היום, אז אני נמצאת במקום שאני לא אצליח ממנו להתקדם אל הקדושה. כי מה נמצא שם כשאני מאשימה את עצמי גם יותר מדי? וכמובן שדיברנו על תשובה ראשונה שרבי נחמן מדבר עליה, שזה עזיבת החטא ווידוי ורצון לעשות דברים יותר טובים, זה תשובה ראשונה. רבי נחמן מדבר פה על תשובה שנייה, שהיא תשובה שהיא מעבר להלכות הרמב״ם של הלכות תשובה, אלא היא תשובה של מתוך הבנה שהאלוקות היא משהו אינסופי, והוא הרבה יותר גדול מהתשובה שאני אגיד בשפתיים או ידפוק על הלב. זו תשובה הרבה יותר רחבה. זה עניין של מהות, ותראו מה הוא אומר. כי זהו עיקר הלימוד זכות, שכל הירידות שעברו עליו ועליהם במזיד ובשוגג, באונס וברצון, הכל מן השמיים כדי לקרבו בדרך זה. אבל הרחוקים מהצדיק האמת אינם מבינים זאת. וגם המקורב צריך זכות גדול שיזכור את זה תמיד, ועל הכל מה שעובר עליו, יתחזק בתפילה להשם יתברך, שיתקרב על ידי הירידה, ואל יתרחק על ידה חס ושלום. וכן בליקוטי מאורן תעניין הסימן פי ב' בתורה כי תצא, מעניין כסדר ושלא כסדר, בין ברוחני ובין בגשמי, שההתגלות הזאת ידמוד לנו. תורה פי ב', אני מזכירה אותה בליקוטי מאורן, זו תורה שאומרת כשאדם הולך לו שלא כסדר, כן? אני אפשט את התורה ואגיד את זה, כשהדברים לא הולכים כמו שאני רוצה, אני צריכה לעצור רגע ולהתבונן, כי סימן שנפלתי לגאווה. זה תורה פי ב', וזה מקום שאני מתנהלת מתוך מקום של ישות וגאווה, מתוך התפרדות ממנו, הוא יזמן לי איזה ביזיון כזה, שהמטרה שלו זה להחזיר אותי למסלול. לחשב מסלול מחדש ולהחזיר אותי חזרה, להחזיר לו את הכתר, להצטמצם לענווה ובעצם להגיע למקום של המלכת הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה לכן, מסביר רבי נחמן, זה עיקר התורה של אלול. כי אנחנו מתקדמים פה לקראת יום הדין. ואני רוצה להקריא לכם חלום שחלם רבי נחמן. בסדר? מה שסיפר קודם ראש השנה. סמוך לזה סיפר שראה במראה או בחלום שהביאו לו כיסא. והיה אש סביבה. והלכו כל העולם אנשים ונשים וטף לראותה. או שחזרו משם, אזי תכף נתקשרו זה עם זה ונעשו שידוחים ביניהם. וגם כל מנהיגי הדור כולם הלכו לראותה, את אותה אש שמסתובבת מסביב לכיסא, כן? ושאלתי, אומר רבי נחמן, מספר את עצמו בחלום, שבחלום הוא שאל, כמה היא רחוקה? ומפני מה תכף נעשו שידוחים? והלכתי והקפתי סביבם ללך שם. ושמעתי, מספר רבי נחמן את החלום, שהולך ובא ראש השנה. והייתי מסופק אם לחזור, אם להתעכב שם, והייתי נבוך בדעתי ואומר בליבי, איך אשאר כאן בכאן על ראש השנה? ואמרתי בדעתי, לפי הגוף חלה שיש לי, למה לי לחזור? והייתי שם. ובאתי לכיסא, וראיתי שם ראש השנה. ראש השנה ממש. וכן יום כיפור, יום כיפור ממש, וכן סוכות, סוכות ממש. וגם שמעתי שהיה צועק, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי, מה לכם לדון את העולם? ראש השנה בעצמו ישפוט. וברחו כולם עם כל מנהיגי הדור, וכולם ברחו. וראיתי שם שהיה חקוק על הכיסא כל צורות של בורי עולם, וכל אחד היה חקוק עם הבת זוגו אצלו, ובשביל זה נעשים תכף שידוחים, כי כל אחד מצא שם וראה את בת זוגו. ומאחר שבימים הקודמים למדתי נפל בדעתי שהפסוק הרסייה שבבין דינור, כי על ידי הכיסא נעשים שידוחים הנעל. ואני עוצרת פה, לא, אני ממשיכה, ושאלתי, בוא נסיים את זה, את החלום, ושאלתי, מה יהיה פרנסתי? ואמרו לי, מספר רבי נחמן, שיש שדכן, והאש הקיף סביבו. כי באמת, אומר רבי נחמן, ראש השנה היא טובה גדולה, כי הוא מועד שהלבנה מתכסה, שעל זה נאמר, אביא אולי כפרה, והוא טובה גדולה לעולם. כי על ידי זה אנחנו יכולים לבקש כפרה בראש השנה ובשמיני עצרת. מי שלא מכירה, הנושא של ראש השנה זה יום של ראש חודש. בראש חודש הקדוש ברוך הוא בעצמו מתבייש כביכול במה שהוא עשה, שהוא הקטין את הלבנה. ואז לכן עצם זה שהוא קבע את יום הדין, את ראש השנה בראש חודש, שזה יום שהוא בעצמו הקדוש ברוך הוא מבקש מחילה, הרבה יותר קל לו לדון לכף זכות, כי כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני טעיתי. אז אני מבקש כפרה בראשי חודשים, אז אני נותן לכם את היום הזה, שאתם תבואו גם לבקש כפרה ממני, אבל אני רוצה להגיד את זה בצורה יותר, תבינו מה זה החלום הזה, תבינו זה דבר גדול. קודם כל רבי נחמן ידוע המשפט שלו, שראש השנה שלי עולה על הכל, כן? צריך להבין שראש השנה מבחינת רבי נחמן, זה לא עוד זמן, עוד יום טוב. בליקוטי מוהר"ן, בתניאנה תורה ד' אומר רבי נחמן שם איפה נפתח את זה עכשיו? הוא אומר שם שהמועדים לא סתם נקראים מקרא קודש. אני לא אקריא לכם את התורה, אין לנו הרבה זמן, אני פשוט אגיד את זה. בתורה ד' בליקוטי מוהר"ן תניאנה אומר שם רבי נחמן, לא סתם הימים הטובים נקראים מקראי קודש. והוא אומר בתורה הזאת, בתורה ד', שבימים הטובים נתגלה הרצון. איזה רצון? אומר רבי נחמן, למה הימים הטובים נקראים מקראי קודש? כי בימים האלה הקדוש ברוך הוא קורא לנו ואומר לנו, הימים האלה הם קודש. נתגלה בהם הרצון, כי בעצם אני מגלה לכם בימים הטובים שהעולם הזה מתנהל על פי רצוני. רצונו יתברך הוא שמנהל את העולם, לכן פסח, אני מראה לכם שאני מעל הטבע, קראתי את ים סוף, וסוכות עם ענני הכבוד, ועוד ועוד חגים. אני כן רוצה להקריא לכם את זה מהלשון שלו, כי הוא אומר את זה כל כך יפה, הוא בא ואומר שהימים הטובים, מה זה מקראי קודש? הקדוש ברוך הוא קורא לנו, צועק לנו בתוך היום טוב, תקשיבו, תקשיבו, קודש, קודש, זה לא הטבע שאתם רואים פה, זה לא הטבע שנראה לכם עוד יום טוב. בימים האלה יש לכם אפשרות לשמוע את הקריאה שלי שאני צועק לכם, אין פה טבע, זה הכל קודש. כל מה שקורה פה מתנהל ברצוני יתברך. אני לא מקריאה את זה, אבל אני ממשיכה הלאה ואומרת, מה בעצם אומר פה רבי נחמן, הוא מספר פה בחלום שלו. הוא בא בעצם מספר פה משהו מדהים. הוא מספר ואומר, ראיתי ראש השנה ממש, ראיתי יום כיפור ממש, ראיתי סוכות שמיני עצרת ממש. הוא בא ומנסה ממש לטלטל אותנו, לנער אותנו ולהגיד לנו, תקשיבו, ראש השנה זה לא אני עוברת דרכו. ראש השנה זה מהות ענקית, אינסופית, של השריה של אלוקות, שיש לך שם אפשרות להגיע למקום שאת יכולה לבטל את האגו, להזיז את בין השפחה, ולהגיע למקום שאת יכולה להגיע לשורש התשובה שלך, שהוא מה להבין ששורש הנשימה שלי חצוב מכיסא הכבוד. אני חלק אלוקה ממעל. ואומר רבי נחמן, מה קורה שאני מצליחה להגיע עד לכיסא הזה, שם שאני, יש תורה אחרת שלו בתניאנה תורה א', הוא בא ומסביר שבעצם יש את המושג שנקרא האדם העליון, ככל שאני יותר יבטש את האגו שלי, ככל שאני יותר יבין שמה שמנהל אותי בחיים זה ההתמכרויות שלי, זה האישיות הזאת התמכרותית שיצרתי כדי למלא את הרעב הזה שלא נגמר לי, של ההשתוקקות של הלב אל המעיין, ואין לי איך למלא את זה, ואני לא מבינה הרבה פעמים שהמילוי היחידי לזה הוא מילוי שרק אלוהים יכול למלא אותו, זה השתוקקות אליו. וכשאני נמצאת בתוך כל הרעב הזה, אני מגיעה למקומות לא טובים, אומר רבי נחמן, היחידי שיוכל לעשות לך ראש השנה, זה הקדוש ברוך הוא שיושב על הכיסא. ובואו תראו זה יפה, הוא אומר את זה בתורה א', ובזה אני אסיים. לא, יש לי עוד זמן, תמיד אני נלחצת שאני צריכה לסיים כבר. בואו תראו זה יפה, הוא אומר את זה. הוא אומר ככה, כן? הוא אומר דבר כזה, כשאדם יושב לדבר בחברו, זה בחינת ראש השנה, שהוא יום הדדינה. כשהוא יושב ודן את חברו, הוא צריך להיזהר מזה מאוד. הוא להסתכל על עצמו היטב אם הוא ראוי לזה לשפוט את חברו, כי המשפט לאלוקים הוא, כי רק הוא התברך לבדו ראוי לשפוט את האדם. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אל תדין את חברך שתגיע למקומו. ומי שהוא יכול לדע או להגיע למקום חברו, מי יכול? כי אם רק השם יתברך, שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. וכל אחד ואחד יש לו מקום אצלו יתברך. ועל כן הוא לבדו יתברך, יכול לדון את האדם, כי הוא יתברך בעל הרחמים, בוודאי הוא מקיים בנו, הבדן את כל אדם לחף זכות. תשימו לב איזה יופי רבי נחמן אומר את זה, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא צועק, חודשכם ומעודכם, שנאה נפשי, מה לכם לדון את העולם? ראש השנה בעצמו ישפוט, וברכו כולם עם כל מנהיגי הדור, כולם ברכו. הקדוש ברוך הוא בא ומבקש מאיתנו ביום הזה, הרי אנחנו יודעים שהיום הזה שהוא יום של כפרה, זה יום שאנחנו צריכים להגיע אליו עם רצונות מאוד טובים. זה אחד העצות שרבי נחמן נותן לראש השנה. אבל אם אני אגיע לראש השנה, כשאני עם דימוי עצמי נמוך, ואני דנה את עצמי לרצפה, ואני מבקרת את עצמי כל הזמן, ואני לא סולחת לעצמי, איך אני אעבור מולו בשמחה? תבינו, זה ההזדמנות שלי פעם בשנה, באחד משני הימים האלה של ראש השנה, יש איזשהו זמן, הרי כולם עוברים עליו כבני מרום, כמו כבשים, הוא רואה אותי ואומר לי, שלום, שלום לך, והוא דן אותי באותם רגעים. תבינו, איך רבי נחמן אומר את זה? ראיתי ראש השנה ממש, תבינו, זה מהות מטורפת, זה לא תפוח בדבש, יאללה, התחדשנו, Happy New Year. זה מהות רוחנית מטורפת, ואם אנחנו מבינים גם שזו ההזדמנות שלי במעגל השנה להגיע למציאות שלפני החטא, כל החצי יום הראשון של ראש השנה זה עוד לפני חטא אדם ראשון, עוד לפני שחטאנו. יש שם אפשרות להתחדשות אמיתית, נשמתית, ויש לי אפשרות לנסות להגיע לשורש של הנשמה שלי, שהשורש הזה הוא נטול אגו, זה האדם העליון. ולמה הוא כותב שם ששם נעשו שידוכים? כי הרי נשמה שירדה לעולם היא נפרדת לזכר ונקבה. עכשיו, הם זוכרים אחד את השני, זה העבדה שלו, זה מה שנקרא שהגבר צריך לחזר אחר עבודתו, צריך למצוא את החצי שלי. אבל מה יקרה אם אני עברתי כל כך הרבה כפות בחיים ודברים, שסיגלתי לעצמי איזושהי תדמית כזאת, קשוחה כזאת, שאני אוכל להתמודד עם העולם, ופתאום נהייתי משהו אחר. איך הוא ימצא אותי? אם אני לא אני, והוא לא הוא, איך נמצא אחד השני? רבי נחמן נותן פה עצה ענקית לשידוכים. הוא גם מדבר על זה בתורה ו', הוא מדבר גם על דרך התשובה באלול, דרך הים, איך תהיה לו אישה לא מנגדת, איך הוא ימצא את השידוך שלו. הוא מקשר כל הזמן את ראש השנה לשידוכים. למה? כי כשאני יודעת שעבודת הרוחניות שלי, עבודת התשובה שלי, עבודת ההתקרבות שלי, ההשתוקקות שלי, ההתחברות שלי לכבוד האלוקים, היא דרך עבודה של רצו ושוב, של נפילות ועליות, אבל אני שם מחזקת את עצמי, אני דנה את עצמי לקו זכות, אני לא מתייאשת, אני לא הופכת להיות קשוחה, אני לא מקשיחה את הלב שלי, אני ממשיכה להסכים להיות אישה עם לב מאמין, לב רך, לב מקבל. אני מסכימה להישאר ברכות שלי, באמת שלי ובכנות שלי, ואני לא הופכת להיות איזו דמות מניפולטיבית שקרנית. נפגעתי? מה פתאום? זה לא? מה פתאום? זה... אני חוזרת למקום הפנימי השורשי הזה שלי, אז אומר רבי נחמן שאתה זוכה להגיע, אז השורשים שם בכיסאות, הם מוצאים את השידוכים אחד של השני, כי כשאני כנה ואני אמיתי, אז אני מוצאת את החצי שלי שהוא גם הוא יהיה בכנות ואמיתיות. זאת אומרת, כל המשחק של העולם הזה זה משחק של אמת, אמת וכנות וביטול האגו. זה מה שרבי נחמן מנסה שנעשה פה לקראת ראש השנה. ואז כשאני אגיע לראש השנה, אומר לי רבי נחמן, שם את חייבת לקבל עצה נוספת שלי. ועכשיו אני אהיה מיסיונרית. בואו תקשיבו, ואני עושה את זה כל שנה לפני ראש השנה. ברור לכם שאצלי כולם נוסעים לאומן בראש השנה, מקטן ועד גדול, לא הקורונה, לא מלחמות, לא. עכשיו אני שולחת אותם כשליחים. אני מבחינתי חצי נשמה, אני ממנה אותם שליחים. אני רוצה להגיד לכם בכנות, כשאני עומדת להתפלל בראש השנה, אני עוצמת עיניים, אני מרגישה שאני בציון ואני אמיתית. החצי שלי שם, הילדים שלי שם. אבל אני רוצה להקריא לכם מהרב דסלר, לכל הספקניות שחושבים שברסלב זה. אני רוצה להסביר, להקריא לכם ממכתב מאליהו, הרב דסלר, על ראש השנה. הוא מסביר פה למה ראש השנה, והוא לא חשוד כברסלבר, אולי כן, שי, לכי תדעי, את יודעת שהיה תקופה שהחביאו את זה. בסוף, שי מיסיונרית רצינית, כן, היא ביחידה שלך, באותה יחידה, אנחנו לוחמות יחד. שי, איך זה שאנחנו מקשיבות לרוני ועוד לא נוסעות בתוך המלחמה? אנחנו צריכות לאזור אומץ ולסוע. רוני אומר פשוט שהנסיעה כל כך קשה לשם עכשיו, שזה 15 שעות וכאלה, אז קודם כל אנחנו לא מוצאים קבוצות, כי זה לא שייך לקחת אחריות. דבר שני, הוא תמיד אומר לי, הוא מכיר אותי, את כל חטאתי, מה שנקרא, יודע, צדיק נפש בהמתו, לא שאני בהמה, אבל לפעמים כן, והוא אומר לי, את, הדרך תהרוג אותך, ברגע לפני שתמותי, את תהרגי אותי. והאמת, האמת, הוא צודק. כשאני לא ישנה, ואני רעבה, ולא נוח לי ואני תפוסה, יוצא לי כל הבן שפחה והאגו, ואני נהיית מפלצת, זאת האמת. לכן אני דואגת לעצמי, ואני אוכלת ושותה וישנה בזמן. בוא נראה מה אומר הרב דסלר על שני ימים של ראש השנה. אומר הרב דסלר, מכתב מאליהו, אני מקריאה, בכל שנה אנחנו עושים על פי תקנת חז"ל שני ימים של ראש השנה, ואפילו בארץ ישראל, כידוע מחמת הספק. וגם היום יודעים שהתקנה עומדת, ואומר הרב דסלר, צריך ברור, איך אנחנו מתפללים ביום שני של ראש השנה את כל התפילות השייכות ליום הדין, כגון, הנה זה יום הדין, והיום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים וכדומה, כן? הרי קידשו חכמים את היום בקדושת יום טוב, אבל איך זה שייך ליום השני? אני מדלגת, ותראו מה הוא אומר פה. הדברים עמוקים מאוד, אי אפשר לבאר אותם ככה, אבל הוא נותן את זה בשתי בחינות, והוא מסביר לנו פה, כי יש שני אופנים של השגחה שידועים בעולם, יש השגחה פרטית והשגחה כללית. והוא מסביר את זה בקיצור. ההשגחה הפרטית מכוונת היא כלפי האיש העומד בדרכת עובד השם יתברך לשמה, שהוא בעצמו, בבחירתו ובמעשיו, מגלה בעבודתו את כבודו יתברך בעולם. וזה נקרא השגחה פרטית, כי היא מכוונת כלפי כל איש ואיש לפי עבודתו העצמית, אבל כן היא נקראת השגחה אישית. כן? השגחה כללית, אומר הרב דסלר, היא למי שאינו עובד את השם כלל, או שעובדו מחמת שגרה בלי הכרה פנימית, ולכן אין במעשיו כדי לגלות את כבודו יתברך באופן ישיר. מסביר פה ואומר פה הרב דסלר, כן? ביום הראשון של יום הדין של ראש השנה, אתה עובר בהשגחה אישית, עם יד על הלב. מי עוברת כשהוא מדקדק עכשיו בכל מעשה ומעשה, אם אני מגלה את כבודו יתברך, אם אני לא עושה את זה ממקום של שגרה, או הכרה פנימית, או מאגו, או מתשטוש. הוא אומר פה, על זה נאמר הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. זה יום הדין הראשון של ראש השנה. ולכן אומר, אין במעשיו כדי לגלות את כבודו יתברך באופן ישיר. אומר הרב דסלר, יחידי סגולה. יכולים לעבור ביום הראשון, ביום הדין, ששם הוא דן בהשגחה אישית. ואז הוא אומר ככה, היום השני, שזה השגחה כללית, תשימו לב, זה רעידת אדמה, כן? ולכן אין במעשיו כדי לגלות את כבודו יתברך באופן ישיר. ואומר הרב דסלר, תוכן חייו, ביום השני, בהשגחה הכללית, בודקים את תוכן חייו, הוא במה שעוסק בהכנות הנדרשות לצדיק לצורכי עבודתו הוא. היינו שתכליתו היא להיות כלי לצדיק האמיתי ולתקן את העולם שבו עושה הצדיק את עבודתו. מה שמגיע לאנשים כאלה בעולם הזה איננו מכוון לפי מעשיהם הם, כי בזכות עצמם לא היה להם זכות קיום, אלא זוכים כפי צורכי עבודת הצדיק. וזה הגדר של יום ראשון של ראש השנה. דין הקשיה, דין הפנימיות, זה דינו של צדיק עצמו שנמצא תחת השגחה הפרטית. ויש את היום השני, שזה דין הרפיה, כן? שזה נדרשות לו זכויות מועטות יותר, שנדרשות כדי לזכות להיות כלי לצדיק מאשר לזכות בדין בזכות עצמו. לכן אומר רבי נחמן, ראש השני, השנה שלי עולה על הכל. מה זה אומר? צריך להבין שהמהות של מושג הצדיק ביהדות זה מושג שיש עליו הרבה הסתרות. מאז גם מחלוקת קורח ועדתו. כתוב בתורה, וימינו בהשם ובמשה עבדו. יש למד בב צדיקים בכל דור ודור. יש כמה שהם צדיקי יסוד עולם. יש של זה ממש בזור וכדומה, בארי הקדוש. יש של כמה גלגולים שזה משה רבנו, זה רבי שמעון בר יוחאי, זה ארי הקדוש, הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב. מעיד על עצמו שהוא מנשמת צדיק יסוד עולם. מה אנחנו צריכים לעשות? לכן אומר רבי נחמן, תגיעו אליי, אני אעביר אתכם בדין. כדי להתקשר אל הצדיק, כל מה שצריך לעשות זה ללמוד את התורות שלו, לשמוע את העצות שלו, להגיד, הרי אני מקשרת את עצמי, יש את תיקון הכללי, אפשר להדליק נר, כל מיני דרכי התקשרות, אפשר להתקשר לרבי שמעון, מי שמתקשרת יותר לרבי שמעון, אבל אומר רבי נחמן ומעיד על עצמו, שהוא יש לו גישה ב-24 בתי הדין, יש את פדיון הנפש, שזה פדיון שעושים אותו בנוסח של רבי נחמן מברסלב. אנחנו נעשה שידור חי ביום האחרון של השנה, רוני יהיה באומן, אפשר יהיה לשלוח לו גם לטלפון שמות, אבל מה שצריך להבין, ואני אומרת את זה באהבה, לבד אנחנו לא עוברות. קודם כל צריך לעבור ביחד, באהבת ישראל, בלדון לכף זכות כל אחד ואחד מאיתנו. להבין שמה שאני רואה מפה לא רואים משם. להבין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ראש השנה בחברו. ורק הקדוש ברוך הוא לעשות ראש השנה לי, כי גם אני דנה את עצמי המון פעמים לחובה. ואסור לי לדון את עצמי לחובה. בשביל זה קראנו את הלב המעיין. הלב משתוקק, החיסרון הזה, המציאות הזאת של העולם החסר הזה, שהאלוקות לא נמצאת בו, גורמת לנו לרעב תמידי, ואנחנו נופלים שם בלנסות לספק את הרעב הזה בכל מיני דרכים, כל אחד לפי איפה שהיא נופלת. אז לדון את עצמי לכף זכות, לדון את חברי לכף זכות, להתקשר לצדיקים, להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, להאמין שאפשר להתחדש, אומר רבי נחמן, לא להיות זקן, אל תהיה זקן, בעבודת השם לא נורא, עשיתי עוד פעם ראש השנה ועוד פעם ראש השנה, דיברנו על זה. הוא לא פותח לי שערי קדושה, אין לי תחושות של בבא ואני לא רואה בכוכבים, כי אני צריכה להיות בחדר המתנה עדיין, אני לא בדרכת נביאות עדיין, לא להיבהל מזה. המטרה של הדור הזה, אומר רבי נחמן, זה לא להתייאש, אין ייאוש בעולם כלל. תמשיכו להאמין. הבעל שם טוב מחזק אותנו ואומר שלקראת ביאת משיח, שלפי כל הסימנים, בלי להיות בבא, כולנו מבינות שזה אוטוטו, אומר הבעל שם טוב שאפילו יהודי פשוט, שרק ייטול ידיים, יהיה נחשב כמו התנאים והמוראים שהיו מחיי מתים בדורות הראשונים. עצם ההתחזקות שלנו באמונה, עצם ממלכת הקדוש ברוך הוא בעולם, עצם זה שאני אומרת לו, אבא אני רוצה, אני לא מצליחה, אבל אני לפחות רוצה, מעט זה גם טוב, יגיד לנו רבי נחמן. אז בראש השנה ממליצה להתקשר לצדיקים, לקרוא תיקון הכללי, לנסות לא לדבר רע, לנסות לא לדבר בכלל. איכשהו תמיד הכל יוצא לנו לא טוב מהפה. רוצה להגיד משהו, זה הסתמי. מישהי אמרה לי, דיברת מאוד יפה, אני אומרת לה, לדבר זה לא הבעיה שלי, לסתום זה הבעיה שלי, לשתוק, לדומם מנוע. ובאמת, בעזרת השם, להבין שאנחנו מגיעים למקום של סלחנות, הוא אבא שלנו. ואין אבא שלא רוצה לקבל את הילד שלו, גם אם הילד שלו מתונף, ודרך אגב ראש השנה לא מזכירים אווירות, הרבנית הוא תסביר שיעור הלכתי יותר, אני שיעור של נפש וחזיונות. אז שנזכה, שתהיה לנו שנה טובה.